האם נכון שאנחנו הגענו לקצת לפני הערה 194 מתוך תנוות צדקו של גאון ההלכה כרבי עקיבא, נכון? מתוך ענוות צדקו, להערכתי ככה צריך לכתוב בעברית, של גאון ההלכה כרבי עקיבא, רבי עקיבא ראשי תיבות, רבי עקיבא איגר, היחיד בדורו בתורה ובחסידות, זה לשון רבי יעקב מאיר פדווה, מנחלי מים, נאצלת אחר כך רוח טהרה וגבורה על שני תלמידיו, גאוני התורה והמעשה הנגלה והנסתר, אשר גם כן מתוך סביבת פליטת הגולה, מקומם לעזרת השם בגיבורים, מבין לבטי הגעגועים לבניין בית קודשנו ותפארתנו, חידוש עבודתו וחזרת שכינתו, הם רימים את דגל העבודה המעשית לראשית הישועה וסיבת הגאולה. לקביעת היתד שלא ימות, לגאולה השלמה, והתחלתה על ידי משפחות ישראל עובדי אדמת הקודש. גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך. לקירוב הקץ המגולה של נתינת הרע את ענפם ונשיאתם את פריים לעמי ישראל כי קרבו לבוא. איתם מתעוררים ומתחברים עוד גאוני ישראל וגדולה ודירה וצעירה, והנה קמה ונהייתה ונהייתה לכל גווניה ומדרגותיה בכל בית ישראל כולו, תנועת התשובה הפנימית של אומה בכללה אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, אל מקום מוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל, אל מקום החיים הממשיים של קדושת היהדות, הקדושה השלימה והעליונה שבטבע עצמה, ומקום התגלות כוח תורת קודשה באדר גאון עוזה. הציבי לך ציונים, שימי לך תמורים, שיטי לי, לא שיטי, אלא שיטי. שיטי ליבך למסילה. דרך הלכת. גם לא צריך את הפסיק הזה אחרי ליבך. שיטי ליבך למסילה. דרך הלכת. שובי בתולת ישראל, שובי לרייך אלה. הולכים ומתרקמים ונוצרים, מתרבים ומשתכללים, מלפנים מאחור גם בקודש וגם בחול, תאים ציבוריים, חברות וארגונים, קטנים וגדולים, עירוניים וארציים, מקומיים וכלליים, ותקרבו עצם עצמות, עצם אל עצמו, והולכת ומתגלית ומתבלטת התכונה הציבורית הכלל ישראלית של העם האחד האלוהי, שאפילו ציבור קורא יחיד, כיוון שאין כל ישראל ביחד. לגמירת ההלל המתוקן לגאולתם מתקנת נביאים, וממלובו חוות עד נחל מצרים הוד איקרו קהל, ובדי בארץ הם גוי אחד, אמה איקרון אחד ולא אינון בלחודי הוא. הבריח התיכון אשר בכוחו לחבר לבבות, לבבות בני ישראל, היא מצווה אחת כוללת ומשתתפת ביישוב ארץ ישראל שמה. עם התגלות מטבע העם הישראלי הולכים וחוזרים כיונים אל רבותיהם, אל בית אמם ואל חדר הורתם, תינוקות. טוב, אולי נעמוד פה. כן, בוא נחזור לאחור מפה. מתוך ענוות צדקו של גאון ההלכה כרבי עקיבא איגר, היחיד בדורו בתורה ובחסידות, כוונה מתוך בית מדרשו, מופיעים שני גדולי תלמידיו, הלא הם רב צבי הרשקלישר ורב אליהו מגריידיץ, אליהו גוטמכר, ענקים, קדושים, שמתייסדת יסוד חיבת ציון, מתייסדת על ידם. אז זה מרוחו של רבי עקיבא איגר. מתוך ענוות צדקו של גאון ההלכה כרבי עקיבא היחיד בדורו בתורה ובחסידות, מתוך הצדיקות שלו, הענווה שלו, הצדיקות שלו, והיחיד בדורו בתורה ובחסידות, ענקיות התורה, ענקיות המידות, ענקיות התורה, מתוך זה מתייסדת הרוח של ארץ ישראל, קדושת הרוח של ארץ ישראל, ניצלת אחר כך רוח טהרה וגבורה על שני תלמידיו, גאוני התורה והמעשה הנגלה והנסתר. דומה לי שיותר שייך לנסתר זה הכוונה על רב אליהו מגריידיץ, שהיה מאוד מפורסם כאיש אלוקים ועל מופת, אשר גם כן מתוך סביבת פליטת הגולה, דומני שגם כן פה זה חוזר על סביבת פליטת הגולה, לא יודע מה זה הביטוי הזה, אבל באותה מדינה של פליטת הגולה העמוקה בדרך מדרונה, תסתכלו עמוד הערה 184, אז זה כוונה לגרמניה. רק אני לא יודע מאיפה זה בא הביטוי הזה, פליטת הגולה. אני יודע, ציטוט מזה משהו. טוב, אולי זה משם, זה לקוח מהביטויים של רבי יעקב עמדן בהקדמתו בסולם בית אל. לא יודע.
היי, כן?
כן, רק אתה רואה ליד שם ליד הערה 184, אז פליטת הגולה זה בא בסימני הבאה. אז כנראה זה ביטוי של איזה מישהו, ואני לא יודע מי בדיוק. ולמה דווקא היא נקראת סביבת פליטת הגולה? ומה זה הביטוי הזה, פליטת הגולה? מה הוא מתכוון בדיוק? אולי זה יכול להיות במשמעות כפולה, משמעות חיובית, משמעות שלילית. אנחנו אומרים גרמניה, ודאי יש לנו אוריינטציה שלילית. אבל המילה של פליטת הגולה זה שריד ופליט. אז מה דווקא בגרמניה נשאר הפליט של הגולה? הם שגרמו לכל הפליטים. עוד דילמה, ראשון מה שפלטה הגולה, הקי של הגולה, הריקבון, סוף הריקבון של הגולה. ודווקא בסוף הריקבון, שם מתחיל קדמסרח גביל, יש דבר כזה בהלכה, שציפור, ביצה של אוף תמה, אז בדיוק בנקודה שהיא מסרח, אז היא מפסיקה להיות ביצת עוף טמא. כי זה רקוב. אז סתם פרש. אז זה כבר לא שייך לבעל חיים טמא. אז בנקודה הזאת של שיא הריקבון זה דווקא ניתר. לא יודע. לא יודע, סתם דרשות מה שאני אומר. העיקר, הדבר הברור שאני לא יודע בדיוק מה זה. כן? אז מה? כן, זה ודאי שזה פירוש בסיסי. מה שנשאר מהגולה. אבל זה מה שתהינו. דווקא גרמניה זה הארץ של מה שנשאר לנו, ברוך השם, מהגולה. קצת מוזר, לא? כאילו, זאת אומרת, לא נשאר לנו כלום מהגולה, רק ארץ ששם נשאר לנו משהו מהגולה. משהו לא ברור. כן. הלאה.
עוד כן? איפה גאון המעשה? גאוני
התורה והמעשה.
גאוני התורה והמעשה. נו, ודאי. כי הם היו גאוני תורה וגאוני צדיקות, גדולים לא רק בתורה, אלא גם במעשים טובים. צדיקים מופלאים. אשר גם כן מתוך סביבת פליטת הגולה, בקומם לעזרת השם בגיבורים מבין לבתי הגעגועים לבניין בית קודשנו ותפארתנו, חידוש עבודתו וחזרת שכינתו. אז כן, הם מבשרי הציונות. מה? סליחה? אתה אומר, זה המעשה. אולי. בקומם לעזרת השם בגיבורים בין לבתי הגעגועים לבניין בית קודשנו ותפארתנו וחידוש עבודתו וחזרת שכינתו. מה זה המילה לבתי הגעגועים? רבנו כתוב מתוך הגעגועים לבניין בית קודשנו ותפארתנו וחידוש עבודתו וחזרת שכינתו. דומני שהרב צידר רומז פה להתנגדות של רב דוד פרידמן, רב דוד קרלין, שהגיב לדרישת ציון של רב צבי הירש קלישר, שבתשובה המפורסמת שלו, בשאלת דוד, פשוט שאלת דוד, שעל הקריאה על דרישת ציון, אז הוא הגיב במשברך גדול, בתמיכה גדולה, אבל הלא יסוד כל דרישת ציון היה מצד הקריאה לשוב ולבנות את בית המקדש ולהקריב קורבנות. ולמען זה צריך לקום ולעשות. אז על זה, אז הוא מברר שם בתשובה הגדולה והמפורסמת, שלא למהר בבניין בית המקדש. מזה הוא מסתייג. ולכן אני חושב שלכן, זאת אומרת, אני חושב, אבל הפעם אני חושב שאני חושב נכון. כדאי לחשוב כמו שאני חושב. שלבתי הגעגועים, כי זה יש לנו קצת הסתייגות מזה, אבל ודאי שהרוח והשאיפה היא ודאי צריכה להיות לזה, אבל למעשה, כי מתארגנים למעשה, זה לא. וזה הלוך למעשה, זה הזרה חמורה ונוראה. הרב צידה היה חוזר על זה פעמים רבות בעל פה, ביחס לכל ההתעוררויות האלה, מצד, בזמנו היה מצד הרב נבנצל, תלמיד חכם גדול וחשוב, הרב צבידה מאוד כיבד אותו, וכמו כמידת כבוד שייחס לו, ככה במלוא התוקף ובמלוא הזעם נגד העמדה שלו, שכיום כבר לא כל כך שומעים את זה ממנו, ייתכן שהוא התרשם, קיבל את הגערה, גערת רבינו, אבל לכל פנים, במלוא התוקף, הרב צבידה היה מאוד מאוד בנגד הרעיונות האלה של לגשת לבניין בית המקדש. אז זה הלבטי. אז בקומן ובעזרת השם בגיבורים בין לבטי הגעגועים לבניין בית קודשנו. אז בסדר, פה יש התלבטויות. זה לא ברור, אבל ודאי שכל הרוח כולה היא ודאי יסודה בקודש הקודשים. לבניין בין קודשנו ותפארתנו, חידוש עבודתו וחזרת שכינתו. אז גם אם הלוך למעשה מבחינת הפסק, מי שקובע ודאי זה רב דוד פרידמן, כי הוא היה הדמות האוטוריטטית, איך הרב אמר עליו, שהוא, גם אם הוא היה בדורו של הנודע ביהודה ורבי עקיבא איגר, גם אז הוא היה נחשב לגאון. וכנגדו לא חולקים, אבל הרוח ודאי מקבלים מרב צבי רשקה לשיר את הכיוון. הם מרימים את דגל העבודה המעשית לראשית הישועה וסיבת הגאולה. הנה, זה כנראה מלשונו של רב צבי רשקה לשיר בספר יוסף חן, רבי נתן פרידלנד. כי זאת תהיה סיבת הגאולה. אם יתעוררו לעלות לציון, זה יסובב את הגאולה. לקביעת היתד שלא ימות לגאולה השלמה, לא רק לעוררות לראשית הישועה וסיבת הגאולה, אלא גם לקביעת היתד שלא ימות לגאולה השלמה. כי זו קביעת יתד של הגאולה השלמה, והתחלתה. והיתד הזה לא ימות. כי זה מותנה, והנה פה ציטוט מרב אליה גוטמכר, על ידי משפחות ישראל עובדי אדמת הקודש. גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך. אז זה מה שמברר את ודאות הגאולה ואת אי אפשרות חידלונה. כי הנה קובע גאון וקדוש ישראל, רב אליה גוטמכר, שהגאולה תהיה, אם יהיו כזכור קוף למד משפחות עוסקים בעבודת האדמה בארץ ישראל, תהיה על אדמת הקודש, תהיה גאולה גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך. אז יוצא שגאולת ישראל תתרחש גם אם לא יהיו ישראל ראויים לכך. ואם על אף שישראל לא ראויים לכך, אז מתרחשת הגאולה, אז מה ישיג אותה ויבטל אותה? הלא זו גאולה שאיננה מותנית בראויות ישראל. אז בכי, בגלל שיקלקלו ישראל מעשיהם, אז לכן תתבטל הגאולה. שטות, חוסר הבנת העניין. כי זה קביעת יתד, זה הכוונה. זה שני דברים. רב צבי הרשקה לשיר, אני חושב, ממנו מתבסס הרעיון של ראשית הישועה וסיבת הגאולה. עצם בפעולה, זה יגרום את הישועה, זה יסובב את הגאולה. ומרב אליה גוטמכר, מתברר המבט הפנימי, שכשזה יתחיל, לא ימות. זה קביעת יתד שלא ימות. כי הגאולה תהיה גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך. לקירוב הקץ המגולה, זה דבר פשוט. אם זה קץ מגולה, אז קץ זה קץ. אחרי קץ, אין קץ. זאת אומרת, אין, זה המשך הבירור של, של יתד שלא ימות. כי אם קץ הגאולה, קץ הגלות, אז קץ הגלות. ואין לך קץ מגולה מזה, וזה חוזר לאותו עניין שהרב צבי יהודה היה חוזר לה פעמים רבות, אני מניח שכולכם מכירים את זה מהדברים המפורסמים, מכל במזמור יוטט למדינת ישראל, ששם הוא אומר את הדברים שעוד היה חוזר להם כרגיל פעמים רבות מאוד, על זה ש... הקץ קץ, הדברים הם מוחלטים בציטוט דבריו של רב זונדל מסלנט שמובאים על ידי רב נוסן פרידלנד, שהוא מצטט פה מספרו, שהוא היה אומר שברוך השם אמרתי ואחר כך ראיתי שזכיתי לכוון, כי ככה מביא רב נוסן פרידלנד בשם רב זונדל מסלנט. ביחס לדברים האלה המפורסמים, שם בסנהדרין צדיק זין חט, של מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, עם גאולה תלויה בתשובה, אינה תלויה בתשובה, בסוף שתק רבי אליעזר, בירושלמי הסתליק רבי אליעזר, כי למועד מועדים וחצי, תכלל הנפץ יד המקודש, וזהו. אז יש מועד, קיבה מועד. ואם כך מסתבר שהגאולה אינה תלויה בתשובה שלמה, אלא גם בלא תשובה שלמה תהיה גאולה. שזו שיטתו של הרב צבי יהודה, ובמסגרת זאת הוא עונה לתמיהה על המשך דברי הגמרא בביטוי המפורסם, ואמר רבי אבא. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. שנאמר, אתם ישראל, ובכן תיטוף, ובכן תיסו להם ישראל כי קבעו לבו. הקושייה היא, מה היא ואמר רבי אבא? מה וו החיבו? הלוא אתה לא יכול להגיד שמדובר שאמר רבי אליעזר, אמר רבי יהושע, ואמר רבי אבא. כי רבי אליעזר ורבי יהושע הם מתקופת רבי רבן גמליאל, רבי עקיבא, הם מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי שם, באמצע התנאים. ורבי אבא הוא אפילו לא מראשית האמוראים, הוא לא מאחרית האמוראים, באמצע. אז מה זה ואמר רבי אבא? הוא לא נמצא איתם באותו הור. זה לא אותה תקופה בכלל. אלא זה לא דיון בבית המדרש, אלא בהמשך דבריהם אמר רבי אבא. עכשיו מי שיסתבר, שגאולתם של ישראל איננה תלויה בתשובה שלמה, כמו שהודה רבי אליעזר בשתיקתו או בהסתלקותו, עכשיו דע לך מתי מופיע הקץ, מהי הסימן החיצוני שאומנם, זאת אומרת, אם לפני כן זה לא תלוי סימנים, זה לא יעשו תשובה, לא יעשו תשובה. אבל עכשיו שמסתבר שזה לא תלוי בתשובה, מתי תדע שהגיע קץ? מה תהיה האינדיקציה לכך שאין יותר גלות? שאתם הרי ישראל ובכם תיתנו פריכם תיסו להם ישראל כתבו לבוא. ואם כך יוצא שהנחת הקץ המגולה הוא אחד עם ההנחה שגאולה לא תלויה בתשובה. וממילא זה עניין אחד עם ודאות הגאולה שהיא יתד שלא תימות, כלומר שאין גלות אחרי הגאולה המתחלת לפנינו. אז דומני שגם לזה הוא רומז פה. זה מה שאומר, לקירוב הקץ המגולה שנתינת הרי הבנפה ובציעה פריים לעמי ישראל כי קבעו לבוא. וזה דבר אחד, כי עבודת האדמה, אדמת הקודש, כולם, כל ילד כבר, אז הוא יודע שמה זה הקץ המגולה, שארץ ישראל תיתן פריה בעין יפה. אבל דומני שאפילו ילדים קצת יותר מבוגרים, חוששני שגם אנשים מבוגרים, לא יודעים את הפסוקים, לא לפני ולא אחרי הפסוק הזה של ואתם הרי ישראל לפיכם, תיתנו ופיריכם, תיסו להם ישראל כי קרבו לבוא. כי באמת, כשרבי אבא אומר את זה שהמגמרא, הוא לא מתכוון רק לפסוק, הוא מתכוון לפרק, המוקד שלו זה הפסוק. והפסוקים שם ממשיכים, כי נניע לכם ונעבדתם ונזרעתם, והרביתי לכם אדם, כל בית ישראל כולו. והארץ הנשמה תעבד תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. זאת אומרת, זה לא שהארץ תפרח פתאום במתי קסם מעצמה, אלא מזה שמתי הקסם יהיה שיהיו עובדים, יהיו חקלאים. זו ההבנה הפשוטה של אליה גוטמחר, מה שאומר, שיהיו קוף למד משפחות, שיעבדו את האדמה בארץ ישראל, זה הקסם גולה. סליחה? למה קוף לעמד? זה בגלל שהוא איש אלוקים, שהוא גדול גם בנסתר. לכן אני יודע להגיד כל מיני דברים איזוטריים. העיקר, הוא יודע מה שהוא מדבר. קוף לעמד, קוף לעמד. כן. איתם מתעוררים ומתחברים עוד גאוני ישראל וגדוליו, אדיריו וצעיריו, וידי כמה ונהייתה לכל גווניה ומדרגותיה בכל בית ישראל כולו, תנועת התשובה הפנימית של האומה בכללה אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה. ובזאת, בשעה טובה מוצלחת, הגענו לציטוט מכתבי הרב. אחרי כל המאמר הגדול הזה, סימן שהגענו הביתה. זאת אומרת, אחרי כל המסע הגדול, אז אנחנו כבר רואים פה את הסוף. אז כן, אז איתם מתעוררים, מתחברים עוד גאוני ישראל וגדולה ודירה וצעירה, והנה קמה ונהייתה על כל גווניה ומדרגותיה בכל בית ישראל כולו. פה לא מצטט, אבל סתם זה מתאים לדברים של רבי יהושע קוטני, שהוא משום מה עכשיו הוא לא מזכיר אותם, על זה ש... שעכשיו שראינו התעוררות, אין בפחותי ערך, אין בבינונים, אין בישרים, בליבותה, טוב לבטאי שהתעורר רוח הגאולה. וזה הנקודה, מה פה רוח הגאולה? כי זה כל בית ישראל כולו, כי זה לא רק צדיקים, כי צדיקים זה לא סימן של גאולה, אבל מה אתה אומר? הוא אומר את זה הלאה. קוראים דברים כאלה שאתה רואה, זה, ואחר כך אתה שוכח מאיפה אתה רואה, ואתה אומר את זה מעצמך. תמיד את הדברים המבריקים באמת שאני אומר, זה בטח ראיתי את זה באיזשהו מקום, בכתבי הרב, אני פשוט לא אגיד כל דבר, הרב אומר, הרב אומר, כי זה ברור. אם זה מוצלח מה שאני אומר, אז הרב אמר. כן. אז איתם מתעוררים, מתחברים עוד גאוני ישראל גדולה, ודירה וצעירה, והנה כמה בניית הלכות גווני המדרגותיה, וכל עובדי ישראל כולו, תנועת התשובה הפנימית. למה תשובה פנימית? כי זה מה שהרב כותב שם באורות התשובה כזכור. כי התשובה הזאת, התעוררות חפצה של האומה, של האומה בכללה, התעוררות חפצה של האומה, לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ולתכונתה. באמת, אור של תשובה יש בה, באמת הדבר מתבטא בביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוהיך. כי תשוב אל השם, התשובה היא פנימית. כך הוא ממשיך, התשובה היא פנימית, אבל אין כוח. ויד שום דבר לעכב אותה. זו תשובה מוחלטת, זו גאולה מוחלטת, זו תשובה מוחלטת. והגאולה היא תחוללת התשובה, והתשובה תחוללת הגאולה, וזהו מהלך מוחלט. אז זוהי תנועת התשובה הפנימית, שמתראה בסימפטום חיצוני של הדבר אחד שהוא מתגלה בשניים, שהוא עצם גאולת ישראל שמתפחנת הן ב... קץ המגולה של פריחת הארץ, של הפריחה החקלאית של הארץ, ושל קיבוץ הגלויות. אלה הם שני הסימפטומים החיצוניים של התשובה הפנימית. והתשובה הפנימית תלך ותתגבר עם מדרגות הגאולה, עד שתופיע גם לתשובה חיצונית. כי תשוב אל השם אלוקיך. כל פנים פה התשובה הפנימית היא מתבטאת קודם כל בכללות. בעצם התעוררות חפצה של האומה בכללה, אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה, אל תכונתה. התביעה לעצמאות, עצם זה שהתעוררה הרוח הזאת, זוהי הרוח ממרום. שעליה ניבאו הנביאים, ועליה ניבאו חז"ל, ועליה אותה מסמנים גאוני קדושי ישראל, שבדור האחרון זהו זה. הדבר מתרחש. אני השם דיברתי ועשיתי. ובזאת שווים אל האומה בכללה, אל ארצה, אל מקום אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל. כמו שאתם רואים איפה זה לקוח. אל מקום החיים הממשיים של קדושת היהדות. כי מה שחוזרים באופן חיצוני, בממדים הסימפטומטיים, זה אחת עניינם ללכת ולגלות את הכמיסה הפנימית, כי זה מקום אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל. זה מקום מקור החיים המשיים של קדושת היהדות, וממילא לא ייתכן שלא תופיע בסוף התכונה הנשמתית של גרעיני הנשמות של כל ישראל, ולא ייתכן שלא תופיע בסוף התהליך קדושת היהדות, הקדושה השלמה והעליונה שבטבע עצמה, לא הקדושה של הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע, שזה הקדושה המתגלה בעם ישראל בזמן הגלות, אלא מתהלכת ומתאחדת הקדושה שמעל הטבע ומתנגדת לטבע בקדושה שבטבע. הטבע הולך ונכבש לפנינו. הקדושה השלמה ולונה שבטבע עצמה. ומקום מתגלות כוח תורת קודשה והדר גאון וזהב. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, כי תשוב אל השם אלוקיך. דברים ברורים, פשוטים וידועים. עציתי לך ציונים, שימי לך תמורים, שיתי לבך למסילה, דרך הלך, תשובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה. דומני שזה פסוק שהוא מכין את המשפטים הבאים יותר ממה שהוא מסכם את מה שנאמר עד כאן. במה את מציבה לך ציונים? במה את שמה לך תמרורים? במה את שטה ליבך למסילה דרך הלכת ושווה למצבך כבתולת ישראל השווה אל ערי האלה? ומה שהולכים ומתרקמים ונוצרים, מתרבים ומשתכללים, מלפנים ומאחור, גם בקודש וגם בחול, תאים ציבוריים, חברות וארגונים, קטנים וגדולים, עירוניים וארציים, מקומיים וכלליים, ותקרבו עצה עצמות, עצם אל עצמו. זה כנראה נקרא עצמות, כי ריקה ועצמות זה כשאין אפילו ארגון, אין... אבל שקמים תאים, קמים תאים ציבוריים, חברות וארגונים, זה נקרא עצמות. אולי. והולכת ומתגלית ומתבלטת התכונה הציבורית, הכלל ישראלית, של העם האחד האלוהי. כי ככל שהצד הציבורי יותר ניכר, ככל שהצד הציבורי הולך וממלא את תודעת הלבבות האישיים, זה תסמונת. ליום תארי אתכם, זה תסמונת לתשובת הנשמה הכללית, שהנה הנה, היא כבר נותנת את רישומה ממשי, מוציאה אותנו מן הגלות, מקבצת אותנו אל הארץ, והיא בעצמה זריקת המים הטהורים, מכל תומאותיכם ומכל גילוליכם. כי עצם הפרטיות שלכם, זו התומאה שלכם, וזה העבודה זרה שלכם. לא אוריינטציית החיים, כולל הדתית והרוחנית שנובעת מהעמדות הנפשיות הפרטיות, באמת רוח תומעת הגלות עבודה זרה בה. שכל כמו רשי של פרשת השבוע, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם אל אלוקים. תלמד לך שכל מי שיוצא מארץ ישראל חוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה. אז הנה פה מתארים מזה, מתקרבים עצם, לא ריקב עצמות, כבר ריקב עצמות מתחילים להיות לעצמות, וגם עצמות מתקרבות. כשעצמות מתקרבות ויש שלד, זה נקרא מדינה. זה נקרא גוף. תקרבו עצמות עצם אל עצמו, הולכת ומתבלטת התכונה הציבורית, הכלל ישראלית של העם האחד האלוהי, ובזאת הולכת ומתגלט בהכרח. האחדות האלוהית, שהיא חיה ונשמתו של העם האחד האלוהי. כשזה לא במצב הזה, ונמצאים בחוץ לארץ, אז לא גומרים את ההלל, שאפילו ציבור קורא יחיד, אפילו ציבור בחוץ לארץ, יחיד אינו גומר את ההלל, ככה נזכר בהלכה, כיוון שאין כל ישראל ביחד. כך זה תוסות בברכות.
קורא לציבור יחיד, כאילו.
כן.
גם ציבור נקרא יחיד.
נכון. שכשנמצאים בחוץ לארץ, זה לא, לא עוזר כל כך שנמצאים ציבור, כי הציבור האלה בחוץ לארץ זה יחיד. ולא במשמעות נעלה של העניין, כמו שאנחנו רגיעים להגיד, שהתורה פונה את כלל ישראל בלשון יחיד, כי שם אין הרבה אנשים, יש רק אישיות אחת. בדיוק להפך, גם כשיש כולם ביחד, זה נקרא שכל אחד לחוד. זאת אומרת, זה כמו המהר"ל, כמו הרמב"ם, ש... כל ישראל שבחוץ לארץ, זה לא כלל, לא כלל ישראל. לגמירת ההלל המתוקן לגאולתה מתקנת הנביאים, כי ההלל, נביאים תקנו להם לישראל, זה הגמרא שם במגילה, לא? לא בפסחים. לגמירת ההלל המתוקן לגאולתה מתקנת נביאים, שתקנו הנביאים שיהיו אומרים על כל צרה וצרה, ויאמרו אותו על גאולתם. אז כשהם נגלים מכל צרה וצרה, אומרים הלל, ועל גאולתם. ההלל הוא תקנת נביאים על הגאולה. אבל אי אפשר להגיד אותו בחוץ לארץ, כי ממש אין. כי גאולה זה כשיש כלליות, ישנה ציבוריות, ישנה ממלכתיות. אבל כשאין, זה לא גאולה. למרות שאתה קורא לעצמך ציבורי, אתה יכול לקרוא לו עצמך כלל ישראל. נראה לנו שהנביאים לא קוראים לך כלל ישראל. כי מלבוא חמת עד נחל מצרים, הוא די יקרי קהל. 10 יהודים, איך אומר שם הרמב"ם, 10 יהודים בארץ ישראל, זה כלל ישראל. וכל מיליוני היהודים בחוץ לארץ. אז הם נקראים, כמו שאומרים, גם הם יהודים. אבל זה לא כלל ישראל. וודאי בארץ הם גוי אחד, אימה עיקרון חד, ולא אינון בלחודאי הוא, כמפורסה. והבריח התיכון אשר בכוחו לחבר לבבות. למה לבבות? יש פה מישהו שיודע עברית. יש דבר כזה לבבות? זה נכון לבבות? אז זה בסדר לבבות? לא, אני חושב שאתה לא משנה מה מנוקד. מה נכון? מי לוקח? גיא, מה אתה אומר? מה, זה נכון? כן? מה שאמרתי. בסדר. אז לחבר לבבות בני ישראל היא מצווה אחת כוללת ומשתתפת ויישוב ארץ ישראל שמה. אז מי אומר את זה? זה רב מרדכי אלנשברג. לא יודע מה זה שביל הזהב, זה כנראה ספר שלו, מאמר שלו, לא מכיר את זה. כן. על כל פנים, כן? מלבוא חמד עד נחל מצרים הוא די קורקל, אני לא זוכר מה הסמרתי, גם מה לא ברור פה. יש רמב"ם, פירוש המשנה, תסתכל שם בהוריות, בפירוש המשנה. אז הרמב"ם אומר שמלבוא חמד עד נחל מצרים, אימה עיקרון קהל, זאת אומרת שם נקראים קהל, גם בעוד מקומות הוא אומר, 10 יהודים בארץ ישראל, הם נקראים קהל. וכל היהודים שבחוץ לארץ, כמה שהם לא יהיו, הם לא נחשבים קהל, הם לא כלל ישראל, הם נחשבים פרטי ישראל. כי יהדות ארץ ישראל זה ציבור, זה קהל. ארץ ישראל איננו דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, והאומה איננה דבר קיצוני, דבר חיצוני לארץ ישראל. אין אומה מחוץ לארץ ישראל. אני אקניהם בלא עם, זה המצב של אומה מחוץ לארץ ישראל. בגוי נבל אקניהם, זה נקרא קבר, אומה בקבר. אומה בקבר זה נקרא לא אומה. אבל פה זה ארץ החיים, בפתחי את קברותיכם, אני והליטי אתכם על אדמת ישראל. אז פה אתם נקראים, גופה בקבר, אתה כבר לא קורא לו, אתה כבר לא קורא לו רובן. הוא כבר הבר מינן, הוא המנוח, הוא זה, כבר איבד את שמו. אז גם ישראל שיוצא לחוץ לארץ הוא... כן. הבריח התיכון אשר בכוחו לחבר לבבות בני ישראל היא מצווה אחת כוללת ומשתתפת ושוב ארץ ישראל שמה. לא, לא בא להגיד שתגיד הלל. הוא בא רק לבסס את ההגדרה הציבורית מצד הקשר לארץ ישראל. הוא בא וראה מהדין המפורסם של אמירת הלל בחוץ לארץ, מה שהתוספות מזכיר שם בברכות, ימים שבהם אין גומרים את ההלל, והיחיד אין גומר את ההלל. ואומר התוספות שאומרת הגמרא יחיד, זה לא הכוונה רק יחיד. בכלל בחוץ לארץ, כולם נקראים, תמיד נקראים יחידים. בחוץ לארץ נקראים יחידים. כי נקראים יחיד, אפילו ציבור נקרא יחיד. זה הקשר העניין. לא בשביל הגדר שהגענו לארץ, עכשיו תגיד הלל. בסדר? הלאה. כן.
עכשיו אמרנו פעמים על הפסוק, צייח ציונים, צייח תמורים. רב קרא את זה, שיטי דיבר למסילת דרך הלך.
נכון.
אבל הניקוד הזה, הפיסוק לכאורה נכון, תראה, תאמין. גם זה מתאים עם ההקשר הענייני, כי שיטי לוקח זה דבר אחד, ולמסילה דרך הלך, זה כבר נכנס למסלול של התחייה. למסילה דרך...
שיטי ליבך באופן כלולי. מה תאמין?
אומר, התאמין פה זה ככה, שיטי ליבך, יש תקף קטון, ומסילה דרך הלך, זה מעריך, כאילו, מעריך, והתנחת בהלך.
מה זה מעריך באשכנזית? מרחה. טיפחה. אם זה טיפחה, אז לא צריך פסיק. אם כי זה יפה שאתה אומר, זה כיף קטון, אני מודה, זה בסדר. אתה אומר, לא צריך למחוק את הפסיק. טוב. נגיד ככה, אני חושב ש... אני חושב בתור פשרה ככה, שאם היינו עכשיו כותבים את זה, הייתי מציע לא להכניס פסיק. עכשיו שכתבו, אז לא נמחוק. בסדר. אז מחקתי את המחיקה שלי. לכן אני תמיד מוחק ב... עובד עם עיפרון, זה מה שנקרא על כל מכה, אז יש תרופה. מקדים תרופה למה. טוב, הלאה. אז איפה היינו? אם התגלו גם מטבע העם הישראלי, הולכים חוזרים כיונים אל רובותיהם, אל בית אמם ואל חדר אורתם, תינוקותינו הגדולים והנעלים, שבויי הנוכרים, היי. טוב, בואו נעמוד כבר פה. צריך...